חבר הכנסת לשעבר, שר לשעבר אם אני לא טועה, אפי איתם, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
התגעגענו אליך.
גם אני אליכם. קודם כל שתהיה שנה טובה. ובשורות טובות לעם ישראל.
בעזרת השם. טוב, האמת רצינו לדבר איתך קצת על מה שקורה בצפון הארץ. אתה גם תושב האזור שם, עד כמה אתה מוטרד מהקולות שאתה שומע?
תראה, בסך הכל צריך להסתכל על התמונה בהקשר הרחב שלה. אף אחד מהצדדים, לא ישראל ולא סוריה ולא ארצות הברית ולא ברית המועצות או רוסיה, לא מעוניינים באמת בהסלמה רחבת היקף. הדבר האחרון שהם מעוניינים שישראל תיכנס לתוך הקלחת הזאת. ולכן צריך לראות את המשוואה הזאת בהקשר היסודי שלה. כמובן יש בעצם דבר שהוא מתנהל ואנחנו די בשוליים שלו, וזה מאבק בין פוטין לבין אובמה, או בין האמריקאים לבין הרוסים על עתידה של סוריה. עכשיו כשהם שילבו ידיים ועדיין משלבים ידיים בלהקות את דאש, כמובן עולה שאלת עתידה של סוריה, וכאן הם חלוקים מחלוקת חריפה. האמריקאים תומכים בארגוני המורדים המתונים, והרוסים בשום אופן אינם מוכנים לוותר על אסד ועל משטרו. ופוטין גם לזה חולשה כרגע בארצות הברית לגבי ממשל אובמה שעומד לסיים את
הפקידו. זה היה חולשה וניצל אותה עם ההסכם בשבוע האחרון.
נכון. נכון, ולכן כל מה שמתרחש צריך להיות בהקשר הזה, זה מאבק בין רוסיה לבין ארצות הברית, מי ואיך תראה סוריה ביום שאחרי. ולכן אנחנו באמת באמת לא צד בדבר הזה. חלק מהזליגות הן באמת זליגות תמימות של לחימה שנמצאת קרוב לגבול שלנו, וכמי ש30 שנה שרת בצבא יודע שפגזים טועים, בלי מרחאות, הם חלק מהלחימה, וזה חלק ממה שקורה באמת, בלי איזה כוונה להסלמה רחבה. יחד עם זה, ישראל עושה נכון שהיא סימנה גבולות ברורים להבלגה. אחד, זה אי העברת נשק משמעותי מסוריה ללבנון, תוקפים שיירות כאלה כבר הרבה זמן. הדבר השני, הוא אי הבלגה לזליגה אפילו תמימה של ירי לשטחנו. והדבר השלישי זה פגיעה מוקדמת בכל התארגנות טרור בצד הסורי לאורך הגבול, עיין בנו של מורניה וגנרל איראני ואחרים שלפי פרסומים זרים אנחנו תקפנו. אז הגבולות האלה ברורים, הם נכונים, אני לא הייתי מכניס את ישראל לתוך הקלחת הסורית, אבל מעבר לזה בהחלט קורה מאבק בין שתי המעצמות העולמיות על עתידה של סוריה, ופוטין כרגע בדרכו המתוחכמת, הסבלנית ומנצל את ההזדמנויות, הוא רוצה לקבוע אולי דבר אחד יסודי, ברצותו מחמם וברצותו מקרר. הוא בעל הבית בסוריה, הוא מבהיר את זה לאמריקאים, הוא הבהיר את זה כשהיה צריך גם לטורקים, ונדמה לי ש...
בינתיים בהצלחה לא מבוטלת.
נכון, ונדמה לי שההתגרויונות, אם יש ביטוי כזה, ההתגרויות הקטנות לאורך הגבול, גם אם יש להם איזושהי כוונה, היא יותר בהקשר של להגיד לאמריקאים, חברים, הבעל הבית פה זה אני פוטין.
אוקיי. אתה יודע, יש פה נקודה שהיא באמת מורכבת, כי מצד אחד מדינת ישראל צריכה וחייבת לדאוג לביטחונם של תושביה, גם אלה שצמודים לגבול הצפוני. מצד שני, מעורבות אמיתית של ישראל בלהגן על אזרחיה יכולה להתפרש כתמיכה באחד הצדדים שם. השאלה היא איך מצד אחד אתה מגן על אזרחיך ודואג שהם לא ייפגעו, ומצד שני אתה לא מצטייר או לא מוצא את עצמך כמי שלוקח חלק או כמי שלוקח צד בתוך הקרב שנמצא מעבר לגבול.
אז אתה צודק, זה טנגו עדין כזה, אבל הדרך הטובה לנהל אותו, אני חושב שהיא חלקה הוא באיזו ידיעה שהייתה לפני יומיים בראש החדשות, שפרסומים ברוסיה אומרים שביבי ופוטין שוחחו זה עם זה בטלפון. חדשה די מוזרה, אבל בעצם מה שעומד מאחריה זה אמירה גם של הרוסים, גם שלנו, שהטנגו הזה הוא מתואם, הטנגו הזה הוא הגבולות שלו מסומנים, והרוסים מבינים שישראל סימנה גבולות שהיא לא יכולה לוותר עליהם, ואנחנו מבינים שאין לנו עניין להכניס את ראשנו לתוך הקלחת הסורית, ולכן התאומים האלה, גם ברמה הצבאית, האווירית, וברמת המדינאים וראשי המדינות,
כן.
זאת הדרך הנכונה לנהל את זה, לכולם יש אינטרסים, חלקם סותרים, אבל אני חושב שמעולם לא היה תאום כזה עם הרוסים, בוודאי עם האמריקאים, וזה אולי זאת הערובה העיקרית שישראל מצד אחד תממש את אחריותה לביטחון תושביה, לריבונותה, ומצד שני לא תיקלה למלחמה לולה.
כן, טוב, האמת אני שומע אותך ונזכר איפה איתם בימים עברו, למי שיש זיכרון קצר, איפה איתם היה במקומו של בנט בתוך המפלגה במבדל. אתה מתגעגע?
לא מתגעגע. תראה, אני ביסודי איש עשייה, וכשהייתי במקומות האלה עשיתי, הייתי שר של משרדים ביצועיים, ועכשיו אני בעולם העסקים, ואני נהנה לראות אחרים עושים, מצליחים. אני בכלל מאלה שחושבים שמילה טובה היא סוג של מצרך שבאמת קל לתת אותו, והוא עושה המון, ומצד שני מקמצים בו מסיבה לא ברורה. אז אני יודע מה זה לשאת בעול ההנהגה של מדינת ישראל, מראש ממשלה דרך שרים, ומי שלוקח על עצמו את המעמסה הזאת, שהרבה פעמים היא כפויה טובה גם ברמת התמורה הכלכלית, אבל בוודאי הרבה פעמים כפויה טובה ברמה האישית, אני מחזק את ידיהם, שנה חדשה מגיעה, ובואו נשמח בהנהגתנו, גם אם היא לא תמיד מושלמת וכל כך מוצלחת. איך אמר לי פעם איזה אמריקה, אומר, אתם אומה מוזרה. יש לכם 5 מיליון מועמדים טובים להיות שרי ביטחון, כולם מבינים בביטחון, ותמיד שר הביטחון שלכם נראה כמו אחד שהוא הכי פחות מוצלח והכי פחות מתאים. אז בואו נפרגן לשרי הביטחון שלנו, לרמטכ"לים, למפכ"לים, וטיפה להסתכל אחורה, שיהודי לא היה לו לא רמטכ"ל ולא מפכ"ל להגן על חייו ועל ביטחונו, אז בואו נהיה קצת מכירי הטוב לנס הגדול הזה.
כן, לא נעים לי להגיד לך, בדיוק בזכות הטקסטים האלה הגעת לתפקיד יושב ראש המבדל, אבל מסתבר שבפועל, בחיים הפוליטיים האמיתיים, זה לא ממש עובד, מה שנקרא, זה יפה לתיאוריה.
למה? אני חושב שזה עובד מצוין, לא הכל נמדד בהישגים האישיים של איש כזה או אחר, אבל האווירה הזאת, של לסמוך במה שיש לנו, ולהתאחד, וגם לפרגן קצת לאנשים שאנחנו בחרנו אותם, שיניגו אותנו, אולי ברוח אלול זה הכיוון הנכון.
אתה אוהב את הדרך שבה נפתלי בנט מנהל את המפלגה, את הבית היהודי?
תראה, אמרתי לך, אני חושב שאף אחד לא חף משגיאות, אני חושב שנפתלי בנט הוכיח כישורים פוליטיים מרשימים, והוא מייצג ציבור מאוד מאוד חשוב, ואני מאחל שבאמת הדברים האלה יימשכו, והכוח רק ילך ויגבר, ויחד איתו גם ההשפעה על העניינים האלה שאתה כרגע קראת להם הטקסטים האידיאולוגיים.
מה הסיכוי שאנחנו רואים אותך חוזר לגלגל הפוליטי, איפה איתם?
אני לא התכוננתי לרעיון אישי, ביקשו לדבר על רמת הגולן, אבל אני היום טוב לי במה שאני עושה, יש לי 22 נכדים, כן ירבו, הנכד האחרון ממול לפני שבוע, אני מצליח בעסקיי, ואני שמח להיות אזרח תורם למדינת ישראל. האם אני אזכה לשוב לעמדות הנהגה? איך אני אגיד לך, אופציה, לא אובססיה.
מודה לך מאוד על השיחה הזו ועל הכנות, חבר הכנסת והשר לשעבר, איפה איתם, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
שנה טובה, שנה טובה.
תודה רבה.